שלום לכולם, ערב טוב, חנוכה שמח. אנחנו בגמרא בדף י"ז עמוד א', אנחנו עוברים אל הנושא השני שבמשנה, אחרי שסיימנו לעסוק בענייני התפילות המיוחדות והמנהגים המיוחדים של התענית. הזכירה משנתנו את אלה שפטורים מלהתענות, אנשי המשמר ואנשי המעמד. כל הדף שלנו הערב, או החלק הראשון, אחרי זה נעבור גם להמשך המשנה, עוסק בנושא הזה של אנשי משמר ואנשי מעמד. משנתנו רק נאמר שהם אינם צריכים לצום, הגמרא מרחיבה בהלכות אחרות שקשורות אליהם. אז אנחנו בדף י"ז עמוד א', בנקודותיים לקראת אמצע העמוד. אומרת הגמרא, שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמר מתענים ולא משלמים וכו' וכו'. במשנה יש לנו מחלוקת תנאים, מתי הם מתענים או לא מתענים, משלמים או לא משלמים. לגמרא אין שום דבר לומר על הנושא הזה, ואלא עוברת לנושאים אחרים באנשי משמר ומעמד. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מפני מה אמרו, אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות אבל לא בימים? כלומר, אף על פי שהוא הגיע השבוע למילואים, אבל זה לא היום שלו, הוא עובד ביום אחר, אז מה הבעיה שישתה יין? תשובה, שמא תכבד העבודה על אנשי בית אב, שהם עובדים באותו יום, ויבואו ויסייעו להם. ולכן הוא צריך להיות כשיר לעבודה, ואסור לו לשתות יין בימים. ומפני מה אמרו אנשי בית אב, לא ביום ולא בלילה? כלומר, אנשי בית אב שעובדים באותו יום, הם אסורים לשתות יין אפילו בלילה, ולכאורה בלילה אין עבודה, מפני שהם עסוקים תמיד בעבודה. עכשיו הסברנו זה כבר כשלמדנו את המשנה, מה זאת אומרת עסוקים תמיד בעבודה? אומר רש"י והרבה ראשונים, מה זאת אומרת עסוקים תמיד בעבודה? שהמשמר שעבד במהלך היום יש לו השלמות שהוא צריך לעשות גם בלילה, למשל איברים וקדרים שמקטירים אותם כל הלילה, ועוד כהנה עבודות שקשורות לנושא הזה, ועל כן הם בעצם צריכים לעבוד עבודת המקדש גם בלילה, וממילא הם לא יכולים לשתות לא ביום ולא בלילה. לפי הפירוש הזה, אנשי בית אב, כלומר אלה שעובדים באותו יום, מה זאת אומרת שהם לא שותים בלילה? הם לא שותים ביום שהם עבדו, וגם במוצאי אותו יום, כי הם צריכים להשלים את העבודות שהם התחילו במהלך היום. הרמב״ם למד אחרת, הרמב״ם למד שאנשי בית אב אסורים בשתיית יין ביום ובלילה, הכוונה בלילה הקודם. ולמה הם אסורים בשתיית יין בלילה הקודם? שמה יהיה להם קשה להתפקח מן היין למחרת בבוקר, למחרת בבוקר הם צריכים לעבוד, זה היום שלהם, ומהחשש הזה שמה ישתו יותר מדי ושמה יהיה להם קשה להתפקח למחרת בבוקר, אסור להם לשתות יין גם בלילה הקודם. זהו פירושו של הרמב״ם. אם כן, כאמור הדין הזה גם הוא נזכר במשנה שלא שותים יין, והברייתא כאן רק מרחיבה בנושא הזה, ומכאן עוברת לנושא אחר. אומרת הברייתא, מכאן אמרו, כלומר לנוכח זה שאנשי משמר ואנשי מעמד לא שותים יין בשבוע שעליהם מוטלת העבודה, מכאן אמרו, כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל אותו היום. כלומר, גם הזמן הזה, וגם כשאין מקדש, אם אתה יודע מה המשמר שלך, אתה מי ידע, אתה מי ירי, וכן הלאה וכן הלאה, ואתה יודע מה היה השבוע שלכם בשנה, אז כשמגיע אותו שבוע, או ליתר דיוק, כשמגיע אותו יום של אותו בית אב, אתה באמת לא יכול לשתות יין. פירוש הביטוי, ויודע שבתי אב קבועים שם, רש"י מציין שני פירושים, פירוש אחד זה שאתה יודע בדיוק מי המשמר שלך או מי בית האב שלך, פירוש קצת אחר זה שאתה יודע שאותו בית אב הוא אכן בית אב של כהנים מיוחסים, שלא נתערבו בהם כל מיני פסולי כהונה למיניהם. אם כן, שוב, מי שיודע בדיוק על איזה בית אב מדובר, ויודע מתי משמרתו המדויקת, צריך לא לשתות יין באותו יום. מי שמכיר את משמרתו ואין מכיר משמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אב קבועים שם, אסור לשתות יין כל אותה שבת. אתה יודע לאיזה משמר אתה שייך, אבל אתה לא יודע לאיזה בית אב באותו משמר, אז לא יום אחד אתה אסור בשתיית יין, אלא שבוע שלם, כי זה השבוע של המשמר שלך. אינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, אבל יודע שבתי אב קבועים שם, אסור לשתות יין כל השנה. כלומר, אם אתה יודע שאתה ממשפחת כהנים מיוחסים, אתה יודע שאתה ממשפחה שלא נתערבבו בפסולים, ובעזרת השם שכמהרה יבנה המקדש, אתה בוודאי תיקרא לעבודה, אז אסור לשתות יין כל השנה כולה. כי אתה תמיד עומד החן, אתה תמיד עומד בכוננות, שיכול להיות שיבנה המקדש, ואתה צריך תמיד להיות ללא שתיית יין, כדי שתוכל לגשת ולעבוד. רבי אומר, אומר אני, אסור לשתות יין לעולם. כלומר, לפי הדעה האחרונה, שלא הדעה, אלא התרחיש האחרון שהזכרתם, שאתה לא יודע מתי המשמר שלך או מתי בית אב שלך, ומהבחינה הזאת כל יום בשנה יכול להיות שיקראו לך, אז בעצם אסור לשתות יין לעולם. אבל מסיים רבי את דבריו ואומר, מה אעשה שתקנתו כלכלתו? כלומר, דווקא מתוך התפיסה הזאת, שאנחנו באמת לא יודעים לאיזה משמר אתה שייך, או לאיזה ביתיו אתה שייך, לכאורה זה אמור היה להוביל למסקנה, שאתה כל השנה כולה לעולם לא יכול לשתות יין, אבל מה שאנחנו קוראים תקנתו כלכלתו, בעברית המודרנית שלנו, זה מה שנקרא הפוך על הפוך. כלומר, בפועל, מה שיוצא מזה, שאתה באמת לא יודע מתי אתה צריך לבוא למקדש, זה שמותר לשתות יין, אמר רבי, כמן שתו, העידני כהני חמרה, כרבי. כלומר, עצם זה שהיום כהן מרשה לעצמו לשתות יין, זה רק לפי הגישה הזאת, רק לפי גישתו של רבי. ובהבנת העניין הזה של תקנתו כלכלתו, נחלקו ראשונים, נחלקו גם הרמב״ם והרייבד, פירושו של רשי כאן דומה יותר לפירוש של הרייבד ולא של הרמב״ם. כותב הרמב״ם הלכות ביאת מקדש, פרק א' על החזיין, לא היה מכיר משמרתו ולא בית אבותיו, הדין נותן שאסור לשתות יין לעולם. אבל תקנתו כלכלתו, והרי הוא מותר לשתות תמיד, שאינו יכול לעבוד עד שיקבע בבית אב שלו ובמשמרתו. כלומר, הרמב״ם ממש הבין טיפשותו את הביטוי תקנתו כלכלתו, כלומר, למה אתה רוצה לא לשתות יין כל השנה? למה אתה חושב שאסור לך לשתות יין כל השנה? כי אתה לא יודע בדיוק לאיזה משמר אתה שייך, כי אתה לא יודע בדיוק לאיזה בית אב אתה שייך. אם ככה אומר הרמב״ם, אתה כרגע בכלל לא קשיר לעבודה. בלי קשר לשאלה אם שתית יין או לא שתית יין. אתה לא קשיר לעבודה בגלל שהעבודה במקדש חייבת להתבצע על פי המשמרות. חייבת להתבצע על פי הבתי אב. וכל עוד אתה לא יודע להיכן אתה שייך, ממילא מהסיבה הזאת כשלעצמה, אתה לא יכול לעבוד. ועל כן תקנתו כלכלתו. כך מסביר הרמב״ם. והרייבד משיג בתקיפות על הרמב״ם ואומר, אמר אברהם כמה דבריו חלושים וקלושים. שוב, ביטוי חריף מאוד של הרייבד כנגד האמירה הזאת של הרמב״ם. למה? מה כל כך מטריד את הרייבד? אומר הרייבד, וכי כשיבנה בית המקדש לא יהיה שם מצרף ומטהר ומודיע המשמרות הראויות ושבתם ויומם ואיזה שהות יהיה שם לקביעותה? כבר אומר הרייבד, זאת תהיה הבעיה שלך? מחר בבוקר בונים את בית המקדש, יורד, בנוי ומשוכלל באש מן השמיים, והבעיה זה שהכהנים לא מחולקים למשמרות. בטוח את זה נצליח לפתור. ולכן הרייבד מסביר, כמו שמשמע גם הרש"י כאן, מה זאת אומרת תקנתו כלכלתו, שלמהרה יבנה המקדש לא חיישים, כמו שאני הסברתי את זה מקודם, מין הפוך על הפוך כזה. כאילו אתה אומר, טוב אני לא יודע, באמת ההיגיון אומר לא לשתות כל השנה, אבל כנראה שלא. כנראה שזה איזושהי גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, וכנראה שלפחות בנקודה הזאת, לא חיישינה למהרה יבנה המקדש. אז כך לומד הרייבד, שוב כך משהו אומר רש"י, הרמב״ם באמת פירש אחרת, לאור החשיבות, לאור המרכזיות של חלוקת משמרות הכהונה. אגב, אז האם באמת כהנים, כאשר המקדש עומד על מכונו, האם כהנים באמת לא יכולים לשתות יין בכלל? אז התוספות כאן סבורים שוודאי שכהנים יכולים לשתות יין, הם יכולים לשתות יין תוך כדי סעודה. כל מה שנאמר כאן אצלנו זה לשתות יין סתם, שזה באמת על בטן ריקה מה שנקרא, וזה יכול לגרום לשכרות או לשכרות חמורה, אבל כהן שתוך כדי סעודתו שותה גם יין, זה ודאי לא, אין מגבלה כזאת על הכהנים, גם לא כאשר בית המקדש קיים, כך מהירים כאן התוספות. רוצה להעיר משהו?
אני
רוצה
לשאול מה קורה בצריכים לשתות יין, למשל קידוש או...
אז אני חושב שזה בכלל דברי התוספות הללו, שזה הכל חלק מאותו עניין, וכנראה שבכמויות מסוימות, בהקשרים מסוימים, לא החמירו על העניין הזה של שתיית היין. אם כן, נזיות שהזכרנו כאן במשנה, שוב, התחלנו במשנתנו את העניין שלא ישתו יין כאשר הם במשמר או בית אב, הברייתא עוברת גם למשמעויות בזמן הזה, ומעניין לעניין ממשיכה הגמרא לדון בדבר הזה. אז אם כן, ראינו במשנה אנשי משמר ואנשי מעמד, אסורים לספר ולכבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. כלומר, גם אנשי המשמר, הכהנים שצריכים לבוא באותו שבוע, וגם אנשי המעמד, כלומר, גם לוויים, גם ישראלים, שמלווים את עבודת הקורבנות, נציגויות של כלל ישראל, ששוב, לפי תורנות, מלווים את עבודת המקדש, גם הם אסורים לספר ולכבס כל השבוע. אומרת הגמרא, מה הייתה אמה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כדי שלא ייכנסו למשמרתם, כשהם מנוולים. כבר הזכרנו כשלמדנו את המשנה, שזה מעין הנימוק שאנחנו מכירים בכל המועד, לא שזה איסור עצמי, אלא כדי שתזדרז, להכין ולהתקין עצמך מבעוד מועד, לפני הרגל או לפני השבוע של המשמר והמעמד, אז הם צריכים, אז אסרו להם לספר ולכבס באותו שבוע, כדי שיבואו מוכנים, אבל התירו לכבוד השבת. ובהקשר הזה נאמר, תנו רבנן, מלך מסתפר בכל יום, כהן גדול, לערב שבת לערב שבת, כהן נדיות, אחת לשלושים יום. מלך מסתפר בכל יום, הייתה אמה, אמר רבי אבא בר זבדא אמר קרא, מלך ביופיו, תחזנה עיניך. מלך תמיד צריך להיראות מסודר, מלך תמיד צריך להיראות הכי מטופח שיש, עיני כל ישראל נשואות אליו, ולכן הוא מסתפר בכל יום. כהן גדול מערב שבת לערב שבת, מה הייתה? מה אמר רב שמואל בר יצחק? הועילו משמרות מתחדשות. כלומר, ברור שגם הנה כל ישראל נשואות אל הכהן הגדול, אבל בעיקר מי שמסתכל על הכהן הגדול הם הכהנים, ולכן כאשר הכהן קולט משמר חדש בכל שבוע, משמרת חדשה בכל שבוע, הוא צריך להיראות הכי טוב שיש, הכי מסודר והכי מטופח שיש, ולכן כהן גדול מסתפר מדי שבוע. כהן הדיוט, אחת ל-30 יום, מנהלן, עתיה פרה פרה מנזיר, כתיב הכה, וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו. כך אומר יחזקן בנבואתו, שאנחנו קוראים גם כהפטרה של פרשת אמור, כאשר הוא מתאר את סדרי עבודתם של הכהנים, ואם כן נאמר, ופרה לא ישלחו. וכתיב הכה, מפרשת הנזיר כמובן, קדוש יהיה, גדל פרה שיער ראשו. מה להלן בנזירות 30? כי סתם נזירות, כמו שהגמרא תאמר מיד 30 יום, אף כאן שילוח פרה של כהנים, הכוונה לא יותר מ-30 יום. ונזיר גופי מנהלן, אמר רב מתנה, סתם נזירות 30 יום. ומנהלן, וזה לימוד מאוד מאוד ייחודי, שמופיע גם בגמרא מתחילת נזיר, אמר קרא, קדוש יהיה, יהיה בגימטריה, תלתין הווה. לימוד מאוד מאוד ייחודי, שלומדים הלכה מגימטריה. מזה שהמילה יהיה בגימטריה היא 30, מכאן שסתם נזירות 30 יום, לא נרחיב בזה עכשיו, עוד חזון למועד, כשנגיע למסכת נזיר, נדבר בעזרת השם גם על הדבר הזה. אמר לרפא בעלי אביי, ודיל מאחיקה אמר רחמנה, לא לירבו כלל. הרי מה אומר להם יחזקאל? יחזקאל אומר להם, ופרה לא ישלחו. אז אתה אומר, עד 30 יום מותר. לא, מי אמר? אולי ופרה לא ישלחו, הכוונה שצריכים כל שבוע, או כל שבועיים. מי אמר שמותר להם עד חודש? אולי לא לירבו כלל. אמר לה, יהב הכתיב לא ישלחו פרה, כלומר בכלל לא יגדלו שערות, כדי כאמרת. אבל השתד הכתיב, ופרה לא ישלחו, פרה ליהווי, שילוחי הוא דלא לשלחו. כלומר, לשלח פרה הכוונה לעבור את גדל פרה שיער ראשו. לעבור את ה-30 יום. והיות שאומר הנביא יחזקאל, ופרה לא ישלחו, אז עד פרה באמת מותר להם להגיע, 30 יום, יותר מפרה, זה כבר אסור, כי זה כבר לשלח פרה, זה שיער ארוך מדי, והכהנים אכן אסורים. האם האיסור הזה על הכהנים הוא איסור כולל, כלומר שכהן לא יכול לגדל שערותיו יותר מ-30 יום, או שהוא מדבר דווקא על כהן שעובד בבית המקדש. אומר הרייבד, וכאן דווקא החידוש הוא ברייבד, לא ברם שראינו מקודם, שלוש הלכות אחרי מה שקראתי מקודם, הלכות ביאת מקדש פרק א' הלכה י'. אומר הרייבד, או אני אקריא רק את הרמב״ם כדי שנבין במה מדובר, אומר הרמב״ם, כשם שאין הכהנים מוזרים על היין אלא בשעת ביאה למקדש, כך אין אסורים לגדל פרה אלא בשעת ביאה למקדש. כלומר, כל מה שראינו כאן מדבר על כהן העובד. באמת דברים אמורים בכהן אדיוט, אבל כהן גדול אסור לגדל פרה ולקרוע בגדיו לעולם. כלומר, כהן גדול באמת צריך פעם בשבוע להסתפר, אבל כהן אדיוט יכול לגדל גם קוקו, אין עם זה שום בעיה. ובלבד שזה לא יהיה כשהוא בא לעבוד במקדש. כך פוסק הרמב״ם. אומר הרייבד, אלא בשעת ביאה, אמר אברהם, ליתי לאי כלל. אז זה לא נכון, אני לא מקבל את מה שהרמב״ם אומר. שאפילו שלא בשעת ביאה אסור לגדל פרה, שהרי חייב להסתפר מ-30 יום ל-30 יום, כי דכתיב ופרה לא ישלח. כלומר, הרייבד שונה את ההלכה הזאת על כהן אדיוט, בנשימה אחת עם ההלכה של מלך וכהן גדול. מלך כל יום, כהן גדול פעם בשבוע, כהן אדיוט פעם ב-30, לא קשור לעבודה במקדש. מצד עצם היותו כהן. הרמב"ם אומר, לא, 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 לא. במלך בכהן גדול יש דין מיוחד. בכהן אדיוט, זה רק בשאלה אם הוא בא לעבוד או לא בא לעבוד, הוא לא יכול לבוא לעבוד כאשר שערותיו גדולות. מה זה נקרא שערותיו גדולות? אם הוא לא יסתפר ב-30 יום האחרונים. אבל אם הוא כרגע בשביטה או כרגע לא בא לעבוד במקדש, יגדל כמה שהוא רוצה. אני חושב שזו מחלוקת מעניינת בין הרייבד לבין הרמב״ם בשאלה האם יש איזשהו מעמד גם לכהן הדיוט בתקופה שהוא לא בא לעבוד, ועדיין ההלכה הזאת נוהגת לגביו. יפה. עכשיו חוזרת הגמרא למה שדיברנו מקודם. דיברנו על מתי מותר לכהנים ואסור לכהנים לשתות יין. אגב, ברור שהאיסור לשתות יין שדיברנו עליו מקודם נוהג רק באותו זמן שהוא בא לעבוד. כהן שכרגע נמצא בביתו, בחופשה, אין עליו שום מגבלה בשתיית יין. ואם כן, שואלת הגמרא, מה לגבי העניין הזה של גדל פרה? אי הכי, אומרת הגמרא, אפילו היית ננמי, אותו חשבון שעשינו מקודם, אתה יודע בית אב, אתה יודע משמר, אז תדע מתי אסור לך לגדל פרה אם אתה כהן, גם בזמן הזה. עונה הגמרא, דום יד שטויי יין. מה שטויי יין בזמן ביאה הוא דאסור, שלא בזמן ביאה שערי, אף החנם. כלומר, כמו ששוב, ברור שכהן בשתיית יין הוא אסור רק כשהוא בא למקדש, כך גם בגידול פרה. אומרת הגמרא, והתניא רבי אומר, אומר אני, כהנים אסורים לשתות יין לעולם. אבל מה יעשה שתקנתו כלכלתו? ואמר הבעיה, ראינו מקודם, כמן שטו, היית נקענר חמרה כרבי. כלומר שזה איזושהי קולה של רבי, מיכל דה רבנן, אסרי. מה היא טעמה? מהרה ייבנה בית המקדש, ובאינן כהן הראוי לעבודה, ולהיקה. כלומר, ברור שחכמים חולקים על רבי. וחכמים אומרים, אכן אסור לכהנים לשתות יין, כי הם תמיד צריכים להיות ערוכים ומוכנים. אם ככה, אז הם גם אסור להם אף פעם לגדל את שיער ראשם פרע. כי מהרה ייבנה המקדש, ויקראו להם לעבוד, והם לא יוכלו לעבוד עם שערות ארוכות. אומרת הגמרא, לא, אבל זה לא דומה, למה? הכה אפשר דמספר ועי. כלומר, אם הכהן, לא עלינו, שיקור, אומרים לו, רגע, בנו את בית המקדש, תלך לעבוד, אז זה עבוד, הוא לא יכול עכשיו ללכת לעבוד את עבודת המקדש. אבל אם הכהן בסך הכל השערות שלו קצת ארוכות, כי הוא לא הסתפר כבר חודשיים, ואומרים לו, בנו את בית המקדש בו לעבוד, אז הוא רץ מהר, מסתפר, זה לוקח 10 דקות, ויכול ללכת לעבוד. אך אפשר דמספר ועיל. אם ככה אומרת הגמרא, יחי, שטוי עין, נמי אפשר דגני פורטה ועיל, כדרמי בר חמד, אמר רבי בר חמד, דרך מיל ושינה כלשהו, מפיגין את היין. אז אם כן, גם שכרות, אז בואו נשים אותו מהר לישון, ישן 10 דקות, יתאושש, ויוכל לבוא לעבוד. הגמרא, לאו מי איתמר עלה, אמר אנחנו נראה בבא רבוע, לא שנו אלא כששתה שיעור רביעית, אבל שתה יותר מרביעית, כל שכן שדרך מטרידתו, כלומר שאם הוא הולך בדרך, הראש שלו עוד יותר מסתובב, ושינה משקרתו. ואם כן, לפי המהלך הזה, למה אין שום הווה אמינה לאסור על כהנים לגדל שערותיהם בזמן הזה? כי גם אם מהרה ייבנה המקדש, וגם אם נלך עם חכמים החולקים על רבי, ואומרים שלכהנים אסור לשתות יין בזמן הזה, עדיין לגבי שערות הראש אפשר למצוא פתרון מהיר ויעיל, מהרה ייבנה המקדש, נרוץ מהר, נסתפר, ויוכלו לבוא ולעבוד את עבודתם. אבל אשי אמר, תשובה אחרת, שטויי יין דמחלי עבודה גזרו בהו רבנן, פרועי ראש דלומחלי עבודה לא גזרו בהו רבנן. כלומר, בעצם היה מקום לגזור, שוב, לפי החכמים החולקים על רבי, היה המקום לגזור ולומר שאכן כהנים חייבים גם בזמן הזה לא לגדל פרע יותר מ-30 יום. למה? כי מהירה יבנה המקדש ויקראו להם לעבור. אלא מה? שפסול גדל פרע שיער ראשו חמור פחות מאשר הפסול של יין. למה? כי כהן שעבד כשהוא שיקור חילל את עבודתו, עבודתו פסולה, בעוד שכהן שעבד כאשר שיערו ארוך, כאשר שיערותיו משולחות פרע, לא חילל את עבודתו. ובגלל שעבודה עם שיער ראש פרוע חמורה פחות מעבודה בשכרות, אז גזרו על הכהנים שלא לשתות יין לעולם, לפי חכמים שחולקים על רבי, אבל לא גזרו עליהם שלא לגדל את שיערות ראשה. שוב, התשובה של רב אשי היא שפסול גדל פרע שיער ראשו, עוד פעם, אני משתמש בביטוי הזה, גדל פרע שיער ראשו, זה מה שנאמר על נזיר, לא נאמר על כהן, רק משתמש בזה כמטבע לשון, כמו שהגמרא אמרה מקודם, הפסול הזה חמור פחות מאשר שטויי יין. שואלת הגמרא,
למה לפי חכמים אפשר לאפשר להם לשתות ולא יודע איזה תורנות או משהו כמו משמעות?
אתה צודק, אתה צודק, שהיה אפשר תיאורטית לחשוב על איזושהי תורנות, לחשוב על למצוא איזשהו פתרון. אני חושב שיש כאן אמירה יותר רחבה של חכמים, שברגע שיבנה המקדש כולם צריכים להיות מוכנים. אגב, זה עולה כאן בראשונים בהקשרים אחרים, וזה שבאמת גם אם אתה יודע את ביתה וגם אתה יודע את המשמר, אבל כשיבנו את המקדש יצטרכו הרבה כוח אדם. זה לא רק אותו משמר של אותו שבוע יוכל לבוא, אלא כדי להתניע את עבודת המקדש, יהיה צורך בכמות גדולה של כהנים. אגב, לא תכנתי להאריך בזה, אבל יש כאן תוספות שבאמת, תוספות מאוד מעניין, והתוספות שואלים, רגע, אבל מה זה משנה? נניח, כרגע בונים את המקדש, אז אמרת שאתה צריך שכולם יהיו לא שטויי יין ולא מגדלי שערות הראש. אבל לך הבעיה הרבה יותר חמורה כשיבנו את המקדש. מה היא? שכולם יהיו טמאי מתים. התוספות פה תוספות מאוד מחודש, עוד פעם לא רציתי להיכנס לזה, אבל כי ראיתי שהאחרונים מפלפלים בזה בענייני חנוכה. תוספות מאוד מחודש, התוספות אומרים, זאת לא תהיה בעיה, למה? כי טומאה הותרה בציבור. כלומר, אם עכשיו נבנה המקדש, כל הכהנים כמו שהם הולכים ועובדים. כי טומאה הותרה בציבור. לא מצאנו שהותר בציבור שטויי יין, לא מצאנו שהותר בציבור פרועי ראש, אבל מצאנו שהותר בציבור טומאה. ולכן, אם עכשיו נבנה המקדש, כל הכהנים יכולים ללכת, אף על פי שהם טמאים. מה הקשר שזה לחנוכה? אבל זה באמת שאלה למתקדמים. קצת ראיתי היום שמפלפלים בזה. בדיוק. היה אחת הקושיות הגדולות על נס פך השמן, היא למה צריך נס פח השמן, הרי תומה הותרה בציבור. למה חיפשת שמן טהור, הרי גם ככה תומה הותרה בציבור, אפשר היה להשתמש בשמן טמא. ויש רבים באחרונים שמתרצים, אז למה? כי חינוך המקדש הוא לא יכול לעשות בתומעה. אם המקדש כבר עובד ומתפקד כרגיל ועכשיו פתאום יש תומעה, אז תומעה הותרה בציבור. אבל כדי להתניע מחדש את עבודת המקדש, כדי לחנך ולחנוך את המזבח, את זה אתה לא יכול לעשות בתומעה. וככה תרצו כמה אחרונים. ויקשו עליהם מתוספות העניד אף י' זי. אם התוספות כאן מוכר שגם כשיצטרכו להתחיל מחדש את העבודה, אפשר יהיה לומר שתומעה הותרה בציבור. אבל זה מין ידי פלפולה. באמת לא התכוונתי להיכנס לזה פה. כללית, אני חושב שהקושייה הזאת היא קושייה למתקדמים. אתה אומר לאדם, ליהודי פשוט, שבעצם לא צריך את נס פח השמן, זה נס מיותר, כי בעצם תומעה הותרה בציבור, לא, זה למדנים משתעשעים בנושאים האלה הרבה. אני לא אוהב לדבר בנושאים האלה, כי זה נושא מורכב. טוב, נחזור לענייני. רב אשי, מה? לא, משמע מכאן שזה דין בזמן. עצם זה ש30 יום לא התעסקת עם השיער, זה כאילו מין ביטוי כזה של גדל פר. יפה. שוב, אנחנו חוזרים התירוצו של רב אשי, גידול פרח חמור פחות מאשר שתיית יין, ולכן גם לדעת חכמים החולקים על רבי, אפשר, לא חיוו את הכהנים בזמן הזה שלא לגדל פרח. שואלת הגמרא, האומנם גידול פרח פחות חמור משתיית יין? מיטיבי. ואלו הן שבמיטה, כלומר אלו הן שחייבים מיטה. כהן שעבד כשהוא שתו יין, הוא פרועי ראש, ואם כן, אתה רואה שהיינו אח, שניהם אסורים מדאורייתא, ושניהם אסורים חמורים שכהן שעבד כשהוא שתוי, או כהן שעבד כשהוא פרוע ראש, באמת חייב מיטה. בשלמה שטויי יין, בהד יקטיב בהו, יין ושחר על תשת, כך נאמר שם בפסוקים אחרי חטא נדב ואביהו, יין ושחר על תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אלו אל מועד, ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. ואם כן, נאמר שם בפירוש בפרשת שמיני, שכהן שעובד כשהוא שטוי יין, חייב מיטה. ואם כן, בשלמה שטויי יין, בהד יקטיב בהו, יין ושחר על תשת, אלא פרועי ראש מנהלן. מי אמר לך שכהן שעובד שהוא פרוע ראש חייב מיטה? עונה הגמרא, דכתיב, נחזור לאותם פסוקים ביחזקאל, שבהם נאמר, וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם, ויין לא ישתו כל כהן, בבואם אל החצר הפנימית. כלומר, רואים שיחזקאל מצמיד יחד את שטויי יין, יחד עם פרועי ראש. ואם נאמר בפירוש בתורה שכהן שעבד שהוא שטוי יין הוא חייב מיטה, זה פסוק מפורש בתורה, ממילא גם פרועי ראש חייבים מיטה. וכתיב בתרי, ויין ישתך, לא ישתו כל כהן, בבואם אל החצר הפנימית. ויתקוש פרועי ראש לשטוי יין, מה שטוי יין במיטה, אף פרועי ראש במיטה. בסדר? ומכאן למדה הברייתא שפרועי ראש חמורים בדיוק כמו שטוי יין, ושניהם חייבים מיטה. אומרת הגמרא, אם ככה, אז אמא שטוי יין דמחלי עבודה. כלומר, שטוי יין לא רק חייב מיטה כהן שעבד שהוא שטוי יין, אלא עבודתו פסולה. אמא שטוי יין דמחלי עבודה, אף פרועי ראש דמחלי עבודה, אני קורא את הסוגריים, לא, כי איתקש למיטה הוא דאיתקוש, אבל לאכולי עבודה לא איתקוש. כלומר, חלק לומדים וחלק לא לומדים. לומדים משטויי יין על פרועי ראש שחייב מיטה, לא לומדים משטויי יין על פרועי ראש שמחלל את עבודתו. שואלת הגמרא, אמר לי רבינה לרב אשי, והמי קמי דעת היחזקאל, מה נמרה? כלומר, כל הילפותה הזאת שלך עכשיו, שמבוססת על זה שיחזקאל משווה בין פרועי ראש לבין שטויי יין, מאיפה ידענו את זה לפני יחזקאל? אמר לי, זה ודאי לא קושייה, ולתיימיך, הדה אמר רב חיסדה, דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו, ומדברי קבלה למדנו כל בן נחר ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי, כלומר פסול ערל לבוא למקדש ולעבודה ולאכילת קודשים וכו' וכו'. עוד פעם, גם זה לא הנושא שלנו עכשיו, רואים כבר באופק מרחוק את יבמות, ונדבר בהרחבה בעזרת השם על פסולי ערלות, כאשר נלמד יבמות, יש סוגיות חשובות גם ביבמות, גם בזבחים, לא לענייננו עכשיו, אבל יחזקאל לכאורה הוא זה שמחדש את הנושא הזה של פסול ערל. מקמי דעת היחזקאל, מה נמרה? אלא גמרא גמיר לה, כלומר זה תמיד היה במסורת הלכה למשה מסיני, ואת היחזקאל ואסמך אקרא. החנמי לעניין ההשוואה בין פרועי ראש ושטויי יין, גם כאן גמרא גמיר לה, ואת היחזקאל ואסמך אקרא. ואני שוב קורא את הסוגריים, כי גמירי הלכה למיטה, לאכולי עבודה לא גמיר. אז מדוע יש כאן בגמרא שני משפטים בסוגריים? מעירים כל המפרשים כי בסוגיה המקבילה לסוגייתנו בסנהדרין בדף כ"ב, שם באמת המשפטים הללו אינם כתובים. שני המשפטים שאומרים שמה? שאכן יש השוואה ויש הקבלה בין פרועי ראש לבין שטויי יין, אבל היא השוואה מוגבלת. היא נכונה רק לעניין זה שחייב מיטה, היא לא נכונה לעניין זה שמחלל עבודה. והיות שבסוגיה בסנהדרין המשפטים הללו אינם כתובים, אז לדעת הרבה מן בעלי הגרסאות, גם כאן לא צריך לכתוב אותה. למה בכל זאת קראתי את הסוגריים? כי מי שכן גרס את המשפטים הללו הוא הרמב״ם. כי הרמב״ם באמת פוסק את מה שכתוב בסוגריים. הרמב״ם אכן כותב שם בהלכות ביאת מקדש במפורש, שכהן שעבד כשהוא פרוע ראש אכן חייב מיטה, אבל לא חילל את עבודתו. הדבר היחיד שמחלל את העבודה זה אם הכהן עובד כאשר הוא שטויין. וכנראה שזה באמת שונה מאוד. למה? מה ההבדל? מה ההבדל המהותי? בין שטויין לפרועי ראש למרות כל ההשוואה. יפה מאוד. פרועי ראש זה משהו לא מכובד. זה לא מכובד להיכנס ככה למקדש. אבל שטוי יין זה לא רק שזה לא מכובד, כמובן שזה לא מכובד, מהבחינה הזאת זה באמת דומה. מהבחינה הזאת זה באמת דומה, הוא מזלזל בעבודה אם הוא נכנס שטוי יין או אם הוא נכנס פרוע ראש. הבעיה ששטוי יין לא רק מזלזל בעבודה, אלא גם משבש את העבודה, טועה בה. וזה לפי אותה דעה בחז"ל, שנדב ואביהו נכנסו שטוי יין, וזה כל ההקשר של פרשת שמיני, לא נכנסים אליו עכשיו. ואם כן, יש בכל זאת, ושוב, זו מסקנת הרמב"ם, לפי כן מה שכתוב כאן בסוגריים, שבאמת שטויי יין מחללים עבודתם, אבל פרועי ראש אינם מחללים את עבודתם. ובכן, אם נגרוס את הסוגריים, אז הגמרא מובנת, תירוצו של רב אשי במקומו עומד, למה כהנים בזמן הזה לפי חכמים לא ישטוי יין, אבל מותר להם לגדל שיער? כי שטויי יין מחלל עבודה, וגידול שיער לא מחלל עבודה. אם לא נגרוס את הסוגריים, אלא כמו הסוגיה בסנהדרין, הסוגיה מסתיימת בקשיא. כי באמת דברי רב אשי לא עומדים. כי אין הבדל בין פרועי ראש לבין שטויי יין. שני הדברים הם באותה רמה, באותה מידה, ולכן התירוץ של רב אשי הוא לא תירוץ תקף, על כורחנו לחזור אל התירוץ הקודם, שאומר שפרועי ראש אפשר מהר להסתפר וללכת לעבוד, אבל שטויי יין יהיו לא קשירים לעבודה. עד כאן בעניין הזה של אנשי משמר ואנשי מעמד, והמסתעף בעניין שטויי יין ופרועי ראש. אנחנו עוברים אל החלק האחרון של המשנה, שדיבר על מגילת תענית. כזכור, כבר דיברנו על מגילת תענית כאשר למדנו לאחרונה ראש השנה, ושם ראינו את המחלוקת הגדולה בין האמוראים, האם בטלה מגילת תענית או לא בטלה מגילת תענית, או בטלה באופן חלקי. דיברנו על זה אז ולא נחזור על זה עכשיו. באמת אחד הקטעים כאן בגמרא ממש מפורש, וקראנו את כולו כבר כשלמדנו מסכת ראש השנה. אם כן, אומרת הגמרא, כל הכתוב במגילת תענית דלא למספד, לפניו אסור, לאחריו מותר. תנו רבנן, אילן יומיה דלא להתענה בהון ומקצתון דלא למספד בהון. כמו שהסברנו, יש שתי רמות של חומרה, יש ימים שרק אסור תענית, יש ימים שלא רק שאסור להתענות, אלא אסור גם להספיד. למשל, מרש יחד ניסן ועד תמניה בי, א' עד ח' ניסן, איתו קם תמידה דלא למספד בהון. איתו קם תמידה, כלומר, גברה ידם של הפרושים על הצדוקים, בכל מה שקשור לקורבן התמיד. אז רש"י כאן שולח מקורות, גם במגילת תענית, גם בסוגיה במנחות, ששם מבואר מה הייתה המחלוקת, וזו מחלוקת מאוד עמוקה שרק עליה היה אפשר לדבר ממש ממש הרבה. הצדוקים הבינו שאדם פרטי יכול להתנדב קורבן תמיד. כלומר, הם ערערו על המושג הזה של קורבן ציבור. והם אמרו, אפשר שאת התמיד של כפזיין כסלב, מתנדב פלויני הגביר, אלמויני הגביר, הוא זה שמביא תמיד של מחר. כן, יש בכל מיני מוסדות כאלה, גביר היום, גביר השבוע, הוא שילם את כל צורכי אותו מוסד לאותו שבוע, ולפי הצדוקים היה אפשר לעשות אותו דבר גם בקורבן תמיד. ועל הדבר הזה הייתה מחלוקת נוקבת בינם לבין הפרושים. והפרושים אמרו, אין דבר כזה, קורבן ציבור, בדגש על קורבן התמיד, לעולם לא יהיה קורבן של יחיד. אין דבר כזה, כל המשמעות של קורבן התמיד הוא שמביאים אותו הציבור כציבור. כאמור, אחרי דיונים ארוכים, בין א' לח' בניסן, היה כנראה איזשהו, לא יודע, סימפוזיון, ימי עיון, וגברה יד הפירושים, ובאמת איתו קם תמידה, שיחיד לא יכול להביא תמיד, אלה ימי שמחה, אסור להתענות ואסור להספיד. מתמניה בי עד סוף מועדה, כלומר מח' ועד סוף הפסח, איתו תו חגה דשבועיה. טוב, אז הפולמוס הזה אנחנו כבר מכירים, פולמוס ממחורת השבת המפורסם, וגם כאן התווכחו עם הצדוקים, עד שיד הפירושים הייתה על העליונה, ואמרו, שבאמת ממחרת השבת לא חייב להיות בדווקא יום ראשון, וגם כאן דלא למספד בהון. אז זה היה כאמור ציטוט מתוך מגילת תענית, הנה חלק מן המועדים, א' עד ח' ניסן חגיגה מסוג אחד, ח' ניסן עד אחרי פסח חגיגה מסוג אחר. אמר מה? מרש יחד לניסן התמניה בי, איתו כאן תמיד דלא למספד. שואלת הגמרא, למה לי מריש ירחה? למה אתה אומר מאלף עד חטא ניסן? למה מתרי בניסן? למה מבית ניסן עד חטא? למה? כי ראש חודש גופי, יום טוב ואסור. הרי בראש חודש גם ככה אסור להתענות ולהספיד. כי זה ראש חודש. אז למה מגילת העני צריכה לומר אלף עד חטא ניסן? שתגיד בית עד חטא ניסן. כי אלף ניסן גם ככה אסור בהספד ותעני. עונה הגמרא, אמר רב, לא נצריכה אלא לאסור יום שלפנה. כלומר, אם יש ימי שמחה מאלף עד חטא, אז גם ערב ראש חודש, גם כפתת באדר, גם הוא יום שמחה, כי הוא יום לפני הימים שכתובים במגילת העני. אומרת הגמרא, נו, ושלפניו נמי תיפוק לידיו על היום שלפני ראש חודש, עונה הגמרא, וראינו את זה בראש השנה, ראש חודש דאורייתא, ודאורייתא לא בא חיזוק. תניא, הימים האלה הכתובים במגילת העני, לפניהם ולאחריהם אסורים. לעומת זאת, שבתות וימים טובים הם אסורים, לפניהם ולאחריהם מותרים. ומה ההפרש בין זה לזה? הרי שבת, יום טוב, ראש חודש, עם ימי שמחה, לא פחות מאשר הימים של מגילת העני. הללו דברי תורה, ודברי תורה הם צריכים חיזוק, ולכן שבת, ראש חודש, הם אסורים בתענית, אבל לפני ולאחרי מותר. הללו, כלומר, הימים של מגילת הענית, דברי סופרים, ודברי סופרים צריכים חיזוק. ולכן, אם הייתי אומר בית עד חטא ניסן, אז ברור שגם באלף ניסן אסור להתענות, אבל בערב ראש חודש ניסן, בכפתת אדר מותר. עכשיו שאמרתי לך, אלף עד חטא, ממילא, גם בכפתת אדר אסור להתענות, כי הוא יום לפני הימים שכתובים במגילת הענית. ועוד אומרת הגמרא, אמר מר, מתניא ביד סוף מועדה, כלומר מחטא ניסן עד אחרי פסח, איתו תו חג עד השבועה, דלא למספה. ושוב שאלת הגמרא, למה לי למאמר עד סוף מועד? למה עד המועד? כי הרי מועד גוף היום טובו ואסור. אז מה החידוש של מגילת הענית? שוב אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, כדי אמר רב, לא נצריך אלא לאסור יום שלפניו, כמו שהסברנו לפני רגע, שההסבר הוא בשביל כפתת באדר, כך גם כאן, הכנה מלא נצריכה, אלא לאסור יום שלאחריו, מה שקרוי בלשוננו, מימונה. בסדר? מי אמר שמימונה זה יום שאסור בתענית ואסור בהספד? אילו היה רק פסח, אז מדאורייתא לא צריך חיזוק. אבל היות שזה מועד שגם יש במשמעות מגילת הענית, אז ממילא גם במימונה כמובן יש קדושה רבה. אומרת הגמרא, שני התירוצים שאמרת עכשיו הם כמען, כי רבי יוסי במשנתנו דאמר בין לפניו בין לאחריו אסור. ולכן זה מה שאתה רוצה לחדש, אבל כמו שראינו במשנה זו מחלוקת תנאים. רבי יוסי באמת אומר שכל יום שאסור בהספד, אז גם אסור יום לפניו ואסור יום אחריו. אבל התנא קמא במשנה שלנו חולק על רבי יוסי. התנא קמא אומר שאולי יום לפניו אסור, אבל בטח לא יום לאחריו. אז כל המהלך שאמרת עכשיו תקף רק לפי רבי יוסי. אומרת הגמרא יחי, ב-29, כלומר מה אמרת? את מי אתה רוצה להציל במרכאות? את כפתת אדר. שאם יש יום של מגילת תענית באלף ניסן, אז גם כפתת אדר אסור בתענית. אומרת הגמרא יחי, ב-29 נמי, מאיר ידעיו היום המקמי יום עד המתוקם תמידה. מה זה משנה שהוא יום לפני אלף ניסן? תיפוקלי דהב אלי יומא דבתר 20 ותמניה בי, כי גם כ"ח אדר הוא גם כן יום שמחה במגילת הענית. מה קרה בכ"ח אדר? אז אני קורא את זה עכשיו מהר, כי ראינו את זה בראש השנה, דתניה, ב-20 ותמניה בי, כלומר באדר, עתד בשורת הטובת על היהודאי, דלא יעידון מנורייתא, שהם לא צריכים לעזוב את התורה, שפעם אחת נגזרה גזרה על ישראל, שלא יעסקו בתורה ושלא יאמרו לו את בניהם, ושחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה ממטרונית האחת שכל גדולי רומא מצויים אצלה, אמרה להם עמדו והפגינו בלילה. הלכו והפגינו בלילה, הפגנה פשוטו כמשמעו, הולכים וצועקים, ואמרו אוי שמיים, כאילו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אבל ברור להם שכולם שומעים אותם, לא אחים אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, יעקב ועשיו, לא בני אם אחת אנחנו, מה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות רעות, וביטלום, ואותו היום עשו יום טוב. אז אם ככה, אם אתה הולך עם רבי יוסי, אז כפתת אדר, הוא גם ככה יום שאסור בהספד ותענית. למה? כי הוא יום אחרי כפחת, וכפחת הוא יום שמחה. אם אתה לא הולך עם רבי יוסי, אז כל התירוץ שלך לא מובן. למה אתה אומר מאלף ניסן, כדי להציל את כפתת, הרי מי שחולק על רבי יוסי לא מקבל את זה של ימים לפני ואחרי. אמר רבי, לא נצריכה, אלא לחודש מעובה. כאשר באדר יש גם למד. ואז כפתת הוא היום שאחרי כפחת, אבל למד אדר, שהוא עוד לא ראש חודש, הוא היום שלפני א' ניסן. רב אשי אמר, אפילו תימה לחודש חסר, כל שלאחריו בתענית אסור, בהספד מותר. כלומר, היות שהיום הזה הוא רק יום של איסור תענית ואיסור הספד, וזה מה שראינו במשנה, שיום שאסור בהספד הוא כאילו יום יותר חמור, שקדושתו, לא קדושתו, אלא חגיגיותו רבה יותר, אבל זה תלוי אם זה יום שאסור בהספד ותענית. וזה, כלומר, אותו כפתת באדר, הואיל הוא מוטל בין שני ימים טובים, בין כפחת אדר לבין א' ניסן, עשהו כיום טוב עצמו, ואפילו בהספד נמי אסור. מה שקראו אצלנו, מי שמכיר, על בית בסיוון, שהוא נקרא לפעמים יום המסוגל. מה זה יום המסוגל? שהוא בין א' בסיוון, שהוא ראש חודש סיוון, לבין ג' ד' ה' שהם ימי הגבלה, ולכן בית בסיוון הוא יום המסוגל. אז זה מה שקורה גם כאן, שזה יום שהוא בין שני ימים חשובים, בין שני ימים משמעותיים, ולכן יש לו מעמד עוד יותר מיוחד. אמר מר מתניא ביה ועד סוף מועד, איתותב חגא דשבועא דלא למספד. למה לי למימר מתניא ביה? הרי אם שמתם לב מקודם, יש חג אחד באלף עד חטא, וחג שני מחטא עד אחרי המועד. אז שוב, יוצא שחטא בניסן, קראו בו שני דברים טובים. אז למה לי למימר מתניא ביה, למה מתשעה ביה, ותניא גופי אסור, דאבל יום הדאיתוקים בתמידה, אז מה החידוש? כי הוא כבר קשור לקודם. עונה הגמרא, כיוון דאילו מיקלא מילתא ובתליני לשבעה, תניא גופי אסור. כלומר, כמו שראינו, התאריכים של מגילת הענית, הם תאריכים שעוד עשויים להשתנות. מכל מיני סיבות, בין שקבעו תעניות ציבור בזמנים האלה, בין שמשהו מאותו הישג הלך אחורה, ולכן תיאורטית יכול להיות שהחגיגה של א' עד ח' שאיתו קם תמידה, תתבטל. אבל גם אם החגיגה הזאת תתבטל, עדיין תהיה לנו חגיגה של ח' עד אחרי הפסח, מצד זה שאיתו קם חג השבוע, ולכן צריך להזכיר אותו פעמיים. כיוון דאילו מיקלא מילתא ובתליני לשבעה, תניא גופי אסור, דאבל ליום הקמא דאיתותב בה חגא דשבועיא. השתא דעתיד לאחי, ובזה נסיים, 29 נמי, כיוון דאילו מיקלא מילתא ובתליני ל-20 ותמניא, אם יקרה משהו וחגיגת כ"ח אדר תתבטל, דמיקמא יומא דאיתותב, עדיין אסור, כלומר עדיין אסור בהספד ותענית, דהבל ליומא דמיקמא יומא דאיתותב תמידה. ואם כן, יש הרבה תאריכים במגילת הענית, ואנחנו משמרים את כולם מהימים שלפניהם ואחריהם, כדי שאם אחד יתבטל, נוכל להתבסס על אחר. לא סיימנו את הסוגיה, הקטע הבא בגמרא, אז באמת מבקש לברר, האם הלכה כרבי יוסי, שאיסור הספד ותענית הוא גם ביום לפני ואחרי, או שהלכה כחכמים שחולקים עליו, את זה בעזרת השם נראה מחר, נסיים את הפרק, וגם נתחיל את הפרק הבא, מחר, היות שיש מסיבת חנוכה בישיבה, אנחנו נלמד בעזרת השם בשעה 5:45, אחר הצהריים, יש מספיק זמן, גם למדליקים בצד הכוכבים, להדליק בנחת, וניפגש כאן בשעה 5:45, חנוכה שמח.